בסופה של פרשת פקודי, התורה אומרת, פה סוף פרק מם, בצד ימין למעלה, ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד אדוני מלא את המשכן. והביטוי הזה, שבדור שלנו, נדרש להרבה פנים, אבל אי אפשר לטעות בו במקור שהוא מופיע בתורה. חוזר שוב בסוף פסוק למד ה', כבוד השם מלא את המשכן. בכלל במושגים של בני אדם זה הבדל עצום אם אנחנו מציירים ציור על פי הבנתנו, חושבים שמושגים רוחניים, אלוקיים, הם בעצם שיקוף של החיים שלנו. היה צריך להיות סדר ההתפתחות של המושגים מלמעלה למטה. הבריאות, מושג שהוא מופיע בהנהגה אלוקית, בדרכי גילוי רצון הבורא, מה משמעותו מבחינתנו? נכון שהמשנה במסכת סוטה, והגמרא בסנהדרין התייחסות לתקופה של עקבתא דמשיחא או חווה משיח בביטוי או היוקר יאמיר כפי שמופיע בסוטה, או בסנהדרין היוקר יעוות. ולפי הרבה מפרשים המושג הזה של יוקר פירושו כבוד, או היוקר יאמיר, השאיפה לכבוד תגדל. יש איזה כל פעם שיאים חדשים, אז אין טעם לפרט, זה כל שעה שעתיים מתחדש. היוקר יעוות, זה כבר יותר קשה קצת. לפי רש"י ביטוי אחד שגם הוא, אנחנו אולי כבר מצינו את זה השבוע, שבועיים. היוקר יעוות, אומר רש"י, לא יכבדו אלה את אלה. ואולי אבא עתליה. אני לא יודע איך זה אצל אחרים, אני לא פרשן של אף אחד ולא דובר של אף אחד, אבל אצלי, כשיש לי רמת ציפיות מסוימת, והזולת לא מספק אותה, אז אני לא מכבד אותו, בלשון המתה. ופחות מזה מורכב, הפירוש השני של רש"י, היוקר יעוות, רמי שבהם יעמוד בראשם. המכובד ביותר יהיה מעוות. ביטוי קשה, ביטוי לא פשוט. כפי שזה מופיע פה בפסוקים, בעצם כבוד השם זה הופעת הערך של גילוי רצונו, פה במשכן, פה בארץ. בוודאי לא כבוד חיצוני כמו שהוא נתפס היום. מתוך כך, הפסוק בתהילים, אנחנו אומרים אותו בבוקר, למען יזמרך כבוד ולא ידום. כבוד בפסוק הזה בתהילים, לפי הראשונים, פירושו הנשמה. חלק אלוה ממעל, זה הכבוד. זה הערך של הופעת החיים שלנו. זה מה שאלוקים נטע בתוכם. אולי זה גם מובן מתוך הפסוקים, מדוע זה כל כך חשוב, הביטוי הזה, כבוד השם, בפסוקים האלה. כי אפשר לראות מה קורה עם הענן, ויחס ענן את אוהל מועד. או בפסוק למדוו, ובעלות הענן מעל המשכן, יישאו בני ישראל בכל מסעיהם, ואם לא יעלה הענן ולא יישאו, עד יום מעל אותו. כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו, לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. זה ברור גדול, שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו כל פרשת המסעות. איך הדבר הזה אומר ספורנו, לא היה, לא בבית ראשון ולא בבית שני. שתזוזתם של ישראל היא על פי מקומו של הענן. כשהענן הוא מעל המשכן, אנחנו חונים, וכשהענן מתחיל לזוז, אנחנו מתחילים לזוז. זה נדמה במבט ראשון כאיזה תלות מוחלטת. אבל תוך כדי התלות הזאת יש גם בירור גדול. מה קובע היום לאדם את מסלול נסיעתו ואת החניות שלו? ומה קובע בזמן שיש משכן ויש ענן? הראשונים מתארים את הפסוקים בספר במדבר, פרק ת', שהיינו יכולים להגיע במדבר למקום שהוא מוצל, נבט מדבר כזאת, יש בו מים, קצת לשים את הראש, קצת לרגע מעמל הדרך. אחרי שעה, הענן מתחיל לזוז. אתה עוזב את כל אשליותיך, ומתחיל לנוע במדבר, במה שמכנים שרב כבד. או להפך, אתה מגיע למקום שבו לא נעים להיות. התנאים הסביבתיים הם נוראים. אתה חושב בסדר, הקדוש ברוך הוא רוצה לחשל שעה, שעתיים, ייתן לנו לנסוע. אתה נמצא שם יום ויומיים ועוד ועוד. זה ברור גדול בנפש, לפי מה קובעים את המוטיבציה הפנימית לנסוע או לא לנסוע. ובעצם יוצא מתוך הפסוקים שהמשכן והענן שעליו הם הקובעים את ציר המקומות שלנו, את המסלול שלנו, את סדרי העדיפויות שלנו. אם מוסיפים לזה, או זה צומח מתוך המושג כבוד השם, אז ברגע שהקדוש ברוך הוא מאפשר לנו להתרומם לזיכוך כזה, שהכבוד, שההופעה של הערך האלוקי מופיעה במציאות, יכול להיות שזה נותן לנו את האפשרות לפתוח אופק רחב של סדרי העדיפויות שלנו, וברגע שהענן הוא קובע את המסלול, נשמוח בזה. זה לא איזה עול חיצוני, כפייתי, מלאכותי. יכול להיות שקדוש ברוך הוא מרומם את המציאות לאפשרות. אולי משום כך, חשוב לנו לפגוש את פסוק למדי, ולא יכול משה לבוא אלו אל מועד, כי שכן עליו הענן. אתה הכנת, יש לנו ציפיות, התרגשות של קודש, בשם לא נותן לך להיכנס. כי כל מה שעשית, כולל כוחות היצירה, כולל מלאכת מחשבת, כולל כל הפיתוח שעשו ישראל על מדרגותיהם השונות, זה רק יצירת האפשרות. אנחנו לא יוצרים את הקודש. לא בדמיונות שלנו, לא במחשבות שלנו, לא בכישרונות שלנו. משרתים, כן, כלים, כן, משתדלים, כן, אבל לא יוצרים את הקודש. ואם הקדוש ברוך הוא כרגע, מי שיקוליו איתו, לא נותן להיכנס, אז אי אפשר להיכנס. מול הכבוד האלוקי, מול הופעת הגודל האלוקי פה במציאות, בן אדם לא יכול להיות דומה לכך. הוא לא יכול להיות שווה לכך. ועל כן, כך שמעתי בכנס גרעינים תורניים, דיבר הרב דוקטור דני טרופר, והפנה לרשבם, שקושר את פסוקים למדלת עד למתחת, בסוף פרק מם בספר שמות, לפסוק א' בספר ויקרא. הפתיחה של הפרק, הפתיחה של הפסוק והפתיחה של הספר, היא לא ברורה מי קורא ולמה צריך לקרוא. להמשך של הפסוק, אנחנו פחות או יותר רגילים, הוא הופיע המון פעמים במקרא, וידבר השם. ומתוך הרקע אנחנו יכולים גם להבין, וידבר השם אל העם או אל מועד לאמור. אבל למה צריך להגיד ויקרא אל משה? אומר רשב"ם. בגלל הפסוקים שדיברו על כך שמשה רבנו לא יכול להיכנס. רק הקריאה האלוקית, ואולי הנובע מהפסוק הזה על הקריאה האלוקית, גם ההקשבה אל הקריאה הזאת. זה סוג אחר של הקשבה ממה שאולי העולם המודרני מאוד מדגיש את ההקשבה של האדם לעצמו. פה מדובר על הקשבה של משה רבנו אל הקול האלוקי. ויכול להיות שהבעתני. אם אדם חושב, אני ואפסי עוד, ומה שנמצא בתוכי זה מרכז הכובד. אז א', מה פירוש מקום שאני לא יכול להגיע אליו? זה סתם אדם מודרני לא מבין אותו. והתחושה של אני ואפסי היא יוצרת המון סיבוכים במציאות. כי המציאות כנראה כן מוגבלת. ולא כל אדם יכול להגיע לכל הישג או לכל תפקיד. אבל ברגע שיש ענווה, ברגע שמשה רבנו מבין שהוא לא יכול להיכנס אל המשכן, שהוא לא זה שיוצר את האפשרות לקודש, אז ממילא הוא מקשיב, לא לעצמו. לעצמו הוא יקשיב בכל המלאכה, בכל היצירה, בכל נתינת הכוח לאחרים לפעול ולבנות את המשכן. עכשיו צריך להקשיב לקול יותר גדול, לקול מוחלט, לקול אלוקי. אולי לכן הפסוק השני בויקרא הוא בעצם יישום של הקשר בין סוף פקודי לתחילת ויקרא. דבר עם ישראל ואמרת עליהם. אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. ריבוי המושג או המושגים שקשורים לקורבן, ריבוי פרטי ההלכות, שזה לא רק בספר ויקרא, פרשת ויקרא, אלא גם בהמשך, בהחלט יכול לתת לספר ויקרא את השם ספר הקורבנות, ספר עבודת המשכן. והמילה שכתובה כאן באמצע, אדם, או המילה שכתובה בתחילת פרק ב', קצת יותר למטה, בפסוק א', ונפש, כי תקריב. תתפס המילה הזאת כדבר משני, כלומר, הגורם שהוא מבצע את הלכות הקורבנות. ואז אנחנו מתגעגעים, במקרה הטוב, להמשיך להיות באיזשהו שלב בעתיד, בני האדם שיבצעו את תורת הקורבנות. הספורנו, שדבריו הובאו קודם, שאומר, כזה דבר לא היה בבית ראשון, בבית שני, שהמסעות של עם ישראל יהיו תלויים בענן או במקומו. בסוף דבריו הוא אומר, ובבית השלישי יהיה יותר מזה. מה הכוונה? בבית השלישי יהיה יותר מפרשת המשכן. אומר שאם יש מרתון בירושלים או בתל אביב, זה יתחיל לפי מיקום הענן וזה יסתיים. מה יכול להיות במושגים שלנו היום יותר מאשר ללכת ולסוע, לחנות ולסוע על פי הענן? אבל אולי זה אומר שמילת המפתח היא לא הקורבנות, אלא המילה אדם, המילה נפש. ופעולת ההקרבה ומושגי ההקרבה הם באים לברר מה זה אדם. הם לא רשימת מעשים טכנית. כשחשבנו שזאת רשימה טכנית, הגענו לעיוות הזה שמתואר בנבואת ירמיהו בצורה חריפה ביותר, שאמרנו אנחנו נלך בשירות ליבנו והתאוות ישלטו עלינו, ונעשה איזה פעולה קוסמית כזאת של קסם, ונקריב קורבן, ויכופר לנו. יש לנו איזה מנגנון כפרה. התורה לא אומרת כך. התורה אומרת, נפש כי תקריב. שאדם בא לקריב קורבן, הוא בא לקריב את הנפש שלו. מושג ההקרבה. יש דבר כזה נפש בלי הקרבה? לא שאני רוצה שאתה תקריב, ולקרוא לזה במילים היפות, המתוקשרות כל כך, שוויון בנטל, אלא איך אני מקריב, מה הפסוק עושה בתוכי, לפני הדרישות שלי מאחרים. פסוק ג', אם נכון לשים לב למושג הזה אדם, התורה נכנסת אלינו לתוך הנפש פנימה, למקומות הכי עדינים. כי מה אומרת התורה? אם עולה קורבנו מן הבקר, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תודה רבה על השתייה. יש בחוץ מי שרוצה. אם עולה קורבנו מן הבקר, פסוק ג' בפרק א' בויקרא. זכרת מי מקריבנו, אל פתח או אל מועד יקריב אותו לרצונו לפני השם. בן שהפועל להקריב חוזר כאן פעמיים באותו פסוק, זה מעורר אצל חזן תשומת לב, וליד הפעולה הזאת שנזכרת פעמיים המילה לרצונו, רצון, כמו לומר בימינו, הזדהות, חיבור נפשי, שמה נזדקק לשפה האנגלית, אז אולי זה רלוונטי? מה רלוונטי? מה לא רלוונטי? מי אומר היום, הקורבנות זה רלוונטי בשבילי? זה חסר לי. אומרת המשנה, המסכת ערכין, פה בפסקה 4. על חייבי עולות ושלמים, כתוב ממשכנים אותם אחרי שהאדם התחייב, אבל מוסיפה המשנה, אף על פי שאין מתכפר לו עד שיתרצה. למה? שנאמר לרצונו. באמת המשנה שמה לב למושג הזה, לרצונו, שפירושו מתוך הזדהות. ואז מוסיפה המשנה, בלי איזושהי הכנה, קופים אותו עד שיומר רוצה. בגמרא בצד ימין זה טיפ-טיפה מבואר. לפחות המבנה של הלימוד. יקריב אותו כפי שדובר קודם, שזה כתוב פעמיים וזה מיותר, מלמד שקופים אותו. ואז הגמרא שואלת, יכול בעל כוחו? מה פרוש? קופים אותו, זה ברור שזה בעל כוחו. הגמרא אומרת, לא. תמוד לומר לרצונו. כיצד קופים אותו? עד שיאמר רוצה אני. אבל אם הוא אמר רוצה אני כתוצאה מהכפייה, אז מה הועלנו? וכל זה אנחנו עושים בתחילת חודש ניסן, כמה ימים לפני פסח, לפני הסדר. אנחנו הולכים לפגוש את המושג חירות. הקשר בין חירות לבין רצון הוא מאוד, מאוד טבעי. מה שאדם עושה מרצונו. עכשיו חז"ל מניחים לפנינו איזה מושג מורכב שיש בו כפייה ויש בו אמירה רוצה אני. זה מחייב התבוננות על הנפש. אור החיים עושה אותה בפסקה 8, הפסוקים ויקרא בפרק י"ח, והמלבים בפסקה 9 עושה את זה בפסוקים שלנו. בערך 100 שנה הפרש ביניהם. הראשון מבין השניים, אור החיים. הפסוקים שאומרים בויקרא י"ח ומזהירים אותנו לא לעשות כמעשה מצרים ולא לעשות כמעשה ארץ כנען, הם פותחים במה שאור החיים מביא כאן, דבר עם ישראל ואמרתי להם, אני השם אלוקיכם. אומר אור החיים, כי אין אמת במין אנושי זולת ישראל. מה לעשות? אנחנו שונים בנפש שלנו, מאומות עליו. אפילו יכול להיות שנשיא אמריקאי מתחיל להבין את זה. אולי לא. אני לפחות בנסיעה לפה שמעתי אותו, אני חושב פעם ראשונה, נשיא אמריקאי אומר, הוא לא מתחייב, הוא לא יכון את יונתן פולארד מיד. אבל בקשתו תשקל. מי יודע? איזה חירות גדולה יכולה לבוא לעולם? אני לא עיתונאי הזה, אני לא יודע מה יהיה. מתי זה יהיה? אבל זה כבר תגובות אחרות מאשר אטימות מוחלטת עד עכשיו. חופש. למי החופש? על מה? אם יש הבדל מן ישראל לאומות העולם, אז במין האנושי, אומר אור החיים הקדוש, ישנו בטענה זו. כי לא ימצא בכוחו למנוע עוצם חושקו ממנו. איך שלא נבאר מה זה מעשה ארץ כנען, מה זה מעשה ארץ מצרים. זה קשור לחשק, לתאווה. באומות העולם לא ימצא בכוחו למצוא עוצם חשקו ממנו. אין להם איסור לגויים במחלות אסורות. יכולים לאכול מה שהם רוצים. מה שהם כן אתם, בני ישראל. לצד היותי השם אלוקיכם. מה עוזרות המילים השם אלוקיכם לעניין שאין כן אתם, בני ישראל? השגה אלוקית. מה פירוש השגה אלוקית? בכוח האלוקי ינוצח כוח הטבעי הגשמי. אם זה לא בתוך הנפש שלנו, איך הולך הניצחון הזה? אלא הכוונה הכוח האלוקי שבנו. ההשגה האלוקית שקדוש ברוך הוא יצר בתוך הנשמה שלנו. אז המהות של התהליך הנפשי, אומר האור החיים, כי הצורה תשלוט בחומר. צורה בשפת קדמונים פירושו תוכן, נשמה. אז הוא מוסיף תוספת. כמעט כמו היחס בין כל ההכנה סביב המשכן, לבין לא יכול משה להיכנס. כשיסכים איש ישראלי להידבק בשם אלוקיו, ישלוט בטבעו. יש חלק שהוא שייך להסכמה, להחלטה, להכרעה בתוך האדם. יש חלק אלוקי שנמצא בתוך הנפש שלנו. זה בעצם גם סוג של הקשבה. לא הקשבה שטחית, לא הקשבה רגעית, אלא הקשבה לכוח אלוקי שנמצא בתוכנו. והסכמה להתאים לכוח האלוקי. ואז אומר אור החיים הקדוש, ישלוט בטבעו. מלבים נותן לדברים האלה, למרות שהוא לא מזכיר את אור החיים, נותן לזה אולי עוד אפשרות להתבונן מבחינת המושגים שלנו. במיוחד היום. מלבים אומר, פסקה 9, זה ממש שורות בודדות מתוך מהלך שלם שלו. שבשפה העברית המקראית אנחנו פוגשים שני מושגים דומים. חפץ ורצון. אומר המלבים, מבחינת התנועה שיש בנפש, הרצון מבטא את ההשפעה של המחשבה. זאת אומרת, במחשבה אתה רוצה משהו, ועל פיו תדבר או על פיו תעשה, זה נקרא רצון. זה כמו מסלול עקבי, משלב הבירור המחשבתי מתקדם אל עבר העשייה. זה חלק אחד. החלק השני, דומה ולא דומה, אומר המקביל, הוא נקרא חפץ. חפץ זה לומר חשק, תאווה. חמדה. אז אומר המלבים, יש דברים שאדם רוצה והוא לא חפץ. אם אמא שלי אומרת לי בהכנות לפסח צריך חדר מסוים או רעית מסוים, צריך לנקות אותו, וזה לוקח יום שלם, תקום מוקדם בבוקר. אני רוצה לקום מוקדם בבוקר. אני חושב שנכון לעשות את זה. אני חושב שיש בזה ערך. אבל בשונה מכם, יש לי יצר. יש דבר שנקרא חפץ. ואין ניקיון בכלל, וניקיון בבית. לא, אני לא מתחשק, זה לא מתחשק. אני לא חומד. כידוע, אצלי לפחות, לא יודע איך אצלכם, כוח השינה הוא הכי קשה להתמודד איתו. כשמפסיקים את האדם באמצע האוכל, הוא מסוגל להמשיך. כשמרים את האדם באמצע השינה, זה מאוד קשה. אז אני אוסף איזה ערימת היתרים, מתחיל לפתח אותה מאיזשהו שלב בבוקר, עד שהיא מסתיימת ערימת היתרים, זה בהחלט נכנס לאזור השעות 9-10, בערך כשלוש שעות אחרי הרצון, אישר החפץ את ביצוע התוכנית המקורית. וזה במקרה הטוב, כידוע, הדור שלנו, איזה כישרון נדיר של שינה, גם האזורים 1 ו-2 הם בטווח הסבירות האפשרי. אבל בשונה מכם, אין לכם יצרים, כל החפצים שלכם מסודרים על פי הרצונות, אם אני מתכנן עם חברים שלי טיול, ולצורך העניין צריך לקום 5 בבוקר, אין שום הפרש בין הרצון לחפץ. 5 כמעט. יחי ההבדל הקטן. אומר המלבין, בוא נגיד את האמת. לא כל מה שאדם רוצה, וחושב שזה נכון. הוא גם חומד ומתחשק לו. והמלבין, כדרכו, הוא, אין לו מסו פנים. הוא לא מעגל פינות, מטף. מלבין אומר, יש דברים שאדם חפץ, והוא לא רוצה. כלומר, יש לו חשק, יש לו חמדה, יש לו תאווה. אבל אם היית שואל אותו באופן ענייני, ערכי, אתה רוצה את הדבר השלילי? הוא חשוב לך? הוא מתאים לעולם ערכיך? היית אומר לא. זאת אומרת שמה שמניע אותי בנפילות, אומר המלבי, זה החפץ. אין מילה שלילית בתנ״ך לפי המלבי שקשורה לרצון. אלוקים עשה את האדם ישר. איפה שיש שלילה, מופיע המילה חפץ. אז אומר המלבי, ואולי זה מבאר את המשנה ואת הגמרא ואת הפסוקים. כן אחי, סוף סוף הוא בא לציון גואל. בהחלט, אם יש, המלבים לא אמר שכל פעם שכתוב חפץ כתוב שלילה. המלבים רק אמר איפה שיש שלילה, שם יש חפץ, לא רצון. כי הרצון פירושו הבירור הערכי של האדם, הבירור הערכי של האדם הוא נקי. לו אני לא מערבב את החפץ, נשאר הרצון חיובי. בהחלט יכול להיות שיש חמדה חיובית, למשל המשכן, נטבעים למשכן ונותנים. או הקורבנות. אדם יכול להגיע לרמת זיכוך בנפש, שהוא גם רוצה וגם חפץ להקריב את עצמו. יכול להזדהות עם זה. לא רק רצון תיאורטי, זה נכון. מה קורה כשיש התנגשות? וההתנגשות המדוברת לפי המשנה והגמרא בהבנת הפסוק, פירושה כאשר האווירה החברתית, התרבותית, היא שמה שמנהל את החיים זה התורה. ובלשון עוד יותר מדויקת, בית הדין. לא בית הדין שהוא חיצוני לחיים והוא מתערב רק בסכסוך כזה ואחר. בית דין שאחראי על כל ענייני החיים. כבר אומרת מסכת מועד קטן, תלמיד חכם בעיר, כל צורכי העיר עליו. נכון שרבי עקיבא, לפי הגמרא בפסחים, אמר לבנו, אל תגור בעיר שראשי התלמידי חכמים, אבל זה רק מבחינת מה שאומר שם, טרודים בגרסתם. בסדר, אנחנו לא מצפים שתלמידי חכמים, הם יהיו המוציאים לפועל. בשביל זה יש בעליהם מלא תפקידים ציבוריים. אבל ההכוונה, האחריות, ההצעה, היא מי שיש לו סרגל אלוקי, יכול לכוון את המציאות. אז במצב שבו בית הדין מכוון את החיים, כופים אותו. למה? כי בהתנגשות בין הרצון לחפץ, נמצאת הנפש מסוכסכת. חלק ממנה שייך לחיובי, למוסרי. חלק אחר לא מתחשק לו. המגבלה, הניקוי, הזיכוך לא מתחשק לו. זה נקרא בשפה של הגמרא בברכות, ומי מעכב, זהו שמייצא. בשפה אחרת, חמץ. יש השתוללות רבתי בניקוי של החמץ. יש מומחים שאומרים, אל תשתוללו, אל תהיו היסטריים, יש רק חובה לנקות חמץ, לא חובה לנקות אבק. אני אומר, למה מזלזלים בכוח של אמותינו ונשותינו? שהם לאורך כל הדורות מובילות ניקוי אבק, לא ניקוי חמץ. חסד אלוקי זה, בינה יתרה ניתנה בהם. מפני שאתה בא לליל הסדר נקי, חדש. נכון שהחלק הפחות מפותח באנושות, החלק הגברי, הוא לא אוהב כל כך ניקיונות. בסדר, אז הוא מתחנך קצת. מדי שנה, בהתקדם פסח. זה נפלא, באמת אווירה של התחדשות, כי החמץ יש לו אבק, השיעור שבעיסה יש לו המון השפעות, הוא בדיוק החפץ שהמלבים מתאר אותו. שאלוקים עשה את האדם ישר, הרצון שלו פועל כמו הישרות הבסיסית האלוקית, ומה שמעכב אותו זה החשק, במקרים מסוימים. אז על אותם מקרים שזה מעכב, תבוא הכפייה. הכפייה תהיה לפי המלבים. על פי היסוד של אור החיים, הכפייה תהיה כמין עזרה. סיוע לאדם. להעצים בו את הרצון, או לנטרל השפעת החפץ. אם מבינים שלמען יזמך כבוד ולא ידום זה הנשמה, אם מבינים שמה שמוביל את החיים זה המסעות על פי רצון השם, אז יכול להיות שמבינים שזה מושג אחרות. הנאמנות לעצמיות הנשמתית שלנו. זה נכון, בעולמו של האדם המודרני אין ענן. אין זוזה לפי החפץ האלוקי. ויותר 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 מודגש השכל האנושי, הרצון האנושי, החפץ האנושי. ואז מושג הכפייה הוא, אל תפגעו בחפץ. כן, אחי. לא, מה שאתם שואלים יותר חשוב.
רצון זה יותר משהו פסיבי, כי הוא יותר משפע
לא, לא בדיוק פסיבי, מחשבה. אתה חושב על דבר מסוים שנכון להגיד אותו, או שנכון לעשות אותו. המחשבה הערכית שיש בה תוכן, שממנו אתה בא להגדיר פעולה מסוימת כרצויה, זה רצון. האם זה יצא לפועל, פה צריך חפץ. אחרת, יש כל מיני עיכובים. הרגע שאתה נותן מקום לחפץ, אז באותם מצבים שהוא שלילי, הרצון לא יצא לפועל. כן. לכן, אומר המלבים, ליד חפץ פה ושם תמצא מקום שלילי, ליד רצון לא תמצא. בדיוק, מהחפץ.
כאילו החפץ זה משהו בסוף, שכשהרצון רוצה לצאת לפועל, יש משהו
שמעכב אותו. כן. לכן זה נקרא שעור שבייסה. זאת אומרת, הצד של התאווה, של החשק, של החמדה, מתנפח, ואז אין מקום לשכל כפי שהוא מזוכח. ואז מתערבבים במחשבות יסודות שמשרתים את החפץ, כתוצאה מזה, יש יצר. והצדדים הטובים מתעכבים מן הצד. כן. נכון? לא מוטבע אצלה. תשאל את הנוצרים איך הם מרגישים בשבועות האחרונים. מה הולך שם? מי היו? אני לא יודע מה זה כס קדוש. הלך, בא, למה הוא הלך, למה... לא ברור מה הלך שם. ומה לעשות? כשאתה בונה דת על חצי מצווה, זה מה שיוצא. מצד שני, אתה בונה דת על 613, נחנקים, רוצים חופש. לכן זה ברור גדול בין ישראל לעמים. באמת אין תביעות לגויים. יש כן תביעה, תנו לנו שקט. בגלל שאנחנו שונים מהם, תנו לחיות. בסדר, זה... אנחנו צריכים את איראן בשביל זה. היום הוא אומר אמריקאי, זה פחות משנה. פעם ראשונה שהוא דיבר ככה. עכשיו, לא רק שאני לא עיתונאי, אני גם לא פוליטיקאי. אז זה עוד מגבלה שאני לא יודע מה יהיה. אבל זה כן אומר שיכול להיות שמערכת ישראל, מערכת החסים בישראל לעומת העולם, אנחנו בעל כורחם של הגויים הופכים אותם לשליחים של סוגיות מוסריות. בוש יצא למלחמה בעיראק. זה לא קרוב לשטח שלו. האגדה מספרת, לא יודע מה נכון בה, שמעתי את זה באיזה כלי חמישי, שזה נוצרי אחד שהוא חבר של חבר של חבר, הוא אמר לחבר של החבר שבוש אמר לו אישית, שהוא התעורר בבוקר מחלום, אלוקים של ישראל אמר לו, לך תלחם בעיראק. יכול להיות שאלוקים של ישראל יגיד לאמריקאי הנוכחי, לך תשחרר את פולארד. לא יודע. אבל זה לא ציפיות במובן שאנחנו מכירים את הנפש שלהם ואנחנו אומרים, ראוי היה להם כך וכך. לא, רק שיתנו שקט. לפתח את החיים שלנו. השאלה לטבוע ולא לטבוע, אולי נגיד בדוגמה של דברי הרב קוק על מלחמת העולם הראשונה. בעוד שההיסטוריונים, כולל הישראלים, שדנים כל דבר על פי השכל שלהם, מודים שאין להם שום הסבר למלחמת העולם הראשונה, למה היא פרצה ולמה היא דרדרה. הרב קוק, שהוא כידוע לא היה פרופסור להיסטוריה בשום אוניברסיטה, אומר מה פירוש? העולם היה צריך לתקן את גזלתו. בסדר, יש איזה מינימום ששבע מצוות בני נוח, ששם כן יש תביעה. ואז אם העולם צריך להחזיר את גזלתו, אז הוא היה צריך לייצר את הצהרת בלפור, ואחר כך את ועידת סן רמו, ולאשר לנו לחזור הביתה, ולהפסיק את הגזל. אבל אתה רואה שאותו עולם, שבהתחלה נתן לזה אישור, כנראה בתת מודע הרגישו צריך לתקן את הגזלה. היום זה לא קל לו. כי הוא אומר, בסדר, אם עם ישראל היה חי בשני מטר על שני מטר, היינו מסתדרים איתו. הוא מתחיל להיות עם חשוב. היא מתחילה להיות מדינה בעלת אופי. זה קשה לגויים. כיוון שזה קשה להם. אז אנחנו צריכים להתמודד. ברמת... כן. לא, לא, אחי, כל הזמן. זה זורם פה. שאלות זורמות.
לא.
לכן הוזכרו שבע מצוות לנוח. שהן יוצרות איזשהו מינימום של ביטוי מעשי ל, בוא נגיד, בגדול חביב אדם שנברא בצלם אלוקים.
אבל זה לא יהיה מישור גדול אם הוא עובר את השבע מצוות.
נכון. כן. כי המינימום שהוא יכול מבחינת הנפש שלו להתנהג בצורה מסורית, הוא לא משהו מפותח, אבל הוא באמת מינימום. ועל גבר אפשר לתבוע אותו, תשמור על המינימום הזה. אבל באמת לא נהיה בשוק תוצאה מזה שהוא לא קשה לו. הבעיה... כן. הבסיס שאותו באות לבטא שבע מצוות, הבסיס הזה טעוע.
אבל...
כן, אבל אל נשכח. בחזרה אל עצמנו. זה לא ציור כל כך פשוט. כשהנשמה שלנו, הבסיס האלוקי שלה, מאפשר... לצוות וממילא לקיים 613 מצוות, זה ברמה הכי פנימית. אבל איפה המודעות שלנו? חינוך. אם אתה תעשה שכל ילד בישראל יצטרך להיבחן 4 בחינות בגרות, אתה תהיה אליל הנוער. סוף סוף מישהו שבא הביא חופש לעולם. מה 4 בחינות? אנגלית זה של גויים. מתמטיקה. איפה מידות? איפה תנ"ך? יש לנו ספר של הנשמה שלנו. אם אתה לא מחייב את זה, אז אחת משתיים. או שזה למעלה מהחיוב, מה שאין בשר ודם נורמלי נוער מגיל 3-4 עד גיל 70 יכול להקל. שיש משהו יותר מבגרות. על כוחך לומר, יש משהו פחות מבגרות. אז אתה מייצר מהפכה. שיש לך מחיאות כפיים על זה. כל העצלנים כמוני, הרגעת אותי. ואתה מודיע לי תוך כדי, אגב, לא, זה לא הרצון שלך, חלילה. אבל אתה מודיע לי דרך אגב, שתנ"ך זה פחות מתמטיקה. הבנתי. מאיפה אתה רוצה שאני ידע מה קשור לנשמה שלי? אתה לומד עם קבוצה של קצינים. הם לא נראים חיצונית עם בוגרים מכונים. אתה לומד את התנ"ך, אתה לומד איתם על שמואל, על שאול, שמואל הנביא, שאול המלך, דוד המלך. אתה לומד התלבטויות מוסריות של שמואל, אתה אומר, שמואל הנביא, לפי המדרש, פחד שמא דוד הורג כמו עשיו. אתה רואה, בן אדם מסתכל עליך, הוא לא מבין מאיפה זה מגיע לו. הוא למד מוסר מהגרמנים, מהצרפתים, מהאמריקאים, מכולם הוא למד מוסר בכל הקורסים, כל ההשתלמויות. הוא בחיים שלו לא פגש את הפרק הזה. איך זה יכול להיות? בן אדם בן 40 לא פגש את הפרק הזה. כי לא אמרו לו שזה חשוב. יוצא ללמוד עם בחור צעיר. הוא לא מכיר את התנ"ך מבטן ולידה. הוא מתאר, מה עשו לו בלימוד? ספר מסוים אמרו לו, לא, זה לא משמעותי הספר הזה, זה מלא סתירות. הוא לומד גמרא, מסכת שבת, שואל את השאלה על הסתירות, ואומר להם. מה, המורה שלו לא ידע שזה נמצא בגמרא, מסכת שבת? זה עושקים את הנשמה שלנו. הדתיים זה שכישרון נדיר להפוך כל דבר לנחלתם הפרטית. מה לעשות? כן. לא, המצון לא יכול לפעול בלי חפץ. בוא נגיד איפה שזה קלה קלות, כן. אבל זה מסובך להתגבר על ה... נושא של אכילה, להתגבר על נושא שינה, בלי חמדה, בלי חשק, אי אפשר להוציא לפה. אין ירושלים נבנית, עד שיחשפו אליה תכנית הכוסף. אם עם ישראל היה הופך את הקשר לירושלים למשהו תיאורטי שנוגע רק לרצון, אולי היה חוזר אחרי 2,000 שנה, אי אפשר לחזור. רחתם וקלה, הם מחליטים שהניגון והשיר שהחתן הולך על הקלה ומכסה את האינומה, הבריאות יהיה מקומך מלכנו תופיע. כי מחכים אנחנו לך. זה עצוי, זה לא נתפס בכלל. הרגעים הכי אישיים, אתה יכול להבין בלי חמדה, בלי חשק שקשור לירושלים, אתה יכול להבין מה הבן אדם מזכיר את זה? משהו שלא נוגע בכלל, לא לחתונה, לא לאיפה יגורו, לא למה יעסקו. זה נמצא עמוק מאוד בנשמה. וכשזה נמצא עמוק בנשמה, אז החלק הנקרא חמדה, הוא בעצם איזשהו שליח של הנשמה הפנימית, להוציא לפועל את הרצון. בתנאי שהם מתאימים. החשק והרצון, החמדה והצד השכלי, כשהם לא מתאימים, ושם ישמור. עכשיו, לא תמיד זה בצורה כזאת חדה, זדון. משהו לא מבורר מספיק בחפץ, לכן צריך כפייה. זה מה שמבאר המדמי, את המשנה ואת הגמרא. יקריב אותו בעל כורחו. לא. כפייה, כן. זאת אומרת, הפעולה המעשית תהיה פעולת כפייה. אבל זה לא יהיה בעל כוחו. כי הוא אומר, רוצה אני. בתהליך השחרור של הנפש, מהשפעה מוגזמת של חמדה או חפץ שלילי, הצליחה הנפש להשתחרר. והפה המדבר ואומר, רוצה אני, מבשר את השחרור הזה. אז התורה יכולה להגיד אדם כי יכיר מכם. כן, אחי, חבל. הנה, וכן בגיטי נשים. חברה ישראלית מזדעזעת, סרבן גט, ברח. זה מתקרבים למצב שבו ערך מינימלי מוסרי כופרים עליו. כי כשאני לא מתנהג על פי הערך המינימלי המוסרי, כנראה אני מעוות, צריך לעזור לי. לאט לאט, אדם המודרני מגיע למסקנה, שאבא, שנותן לבן שלו, לעבור מעבר חצייה, אחות מגיל 9, לבד, הוא פושט. הוכחה מהפרסומות. היית אומר לאדם המודרני לפני 10 שנים, אסור לאבא, להעביר את הבן שלו לבד במעבר חצייה לפני גיל 9. היו אומרים לך דמוקרטיה. מילת קסם. כל פעם שלא נותנים לעשות מה שאני רוצה, אני אומר פוגעים בדמוקרטיה. למשל, אני עיתונאי, ואני משקר על ימין מעצמו. ביום שמישהו ייקח לי את הרישיון של העיתונאי, במקום, אני מיד כותב על חופש הביטוי. ועל דמוקרטיה. וכל מי שינסה, עכשיו זה הולך להיות מעניין מאוד. יריב לוין הולך להיות ראש ועדת חוקה של הכנסת. מי שאמור להיות מעליו זה שרת משפטים, שהיא לא תסתדר איתו, והוא לא יסתדר איתה. ומי יודע לאן הכנסת תזרום? להתחיל לשנות מערכת המשפט. למשל, הוא יועץ משפטי, תהיה לו רק סמכות מסוימת, הוא לא יהיה כמו אלוהים, הוא רק יהיה חצי. זה יהיה עיתון הארץ וערוץ 2 כבר כתבות מוכנות על הפגיעה בדמוקרטיה. אבל יריב לוין הוא מהבודדים שהוא לא עשוי מתישהו. והוא ילחם. נראה מה יצא מזה. מערכת משפט מגינה היום על החפצים, לא על הרצונות. היא מגינה על החשקים. לכן כל פעם היא עוסקת בדמוקרטיה, שזה בעצם נהפך להיות איזה בגמטריה, או לא יודע לפי איזה קוד, מה שאני רוצה. אבל העני הזה הוא גורם להרבה נזקים. אל תביא איש משטרה להסביר את הנזקים. אתה בית המשפט, אתה אחראי על כך שעובדים זרים לא מסולקים מדרום תל אביב. תגיד, טעיתי. תעשה תשובה, תעשה חשבון נפש. אבל לא, המשטרה לא עוקפת מספיק. למה המשטרה לא עוקפת מספיק? מה יצחת בית המשפט שיגיד, את לא בסדר? את מתערבת יותר מדי באור חיים של האנשים. זה יגיע לאבסורדים, ולאט לאט החברה הישראלית תגיד, אני הולכת מדחי דחי, אני לא מוכנה יותר. בסדר, חכה בסבלנות, עד שיפקחו עיניים. אז באמת מצב הכפייה, כשהתרבות היא כזאת, כשהתרבות היא לא כזאת, אז הכפייה לא משיגה כלום. אבל במהות, אם נצליח ליצור מצב שבו כל המהלך הערכי הוא עיקר הנוכחות האנושית, המהלך המוסרי, המוסרי יהודי, אז באמת נצטרך לפתח מערכות של כפייה על החפץ השלילי. לתת דרור לרצון. בכבוד.
יכול להיות עליו שבעצם אם אתה בדיוק הפוך, שהחפץ זה הדבר הטוב והרצון הוא הדבר השלילי?
אם נגיע למצב של זיכוך פנימי, שבו החפץ זורם כמו שעשה אותו אלוקים, והמחשבות בגלל תרבויות ובגלל חוסר חינוך וכולי הן מעוותות, אז בהחלט יכול להיות שניתן לחפץ את הזרימה שלו, והוא יישר בסוף גם את המחשבות. זה יכול להיות. זה יותר קשה. כי הוא פחות נשלט החפץ. אפשר לנטרל אותו, לכוון אותו, הוא יותר קשה. אבל תיאורטית זה יכול להיות. כן. לא, לא רק. המידות זה האופן שבו החפץ יראה את נחת זרועו בתחילה. זאת אומרת, יהיה יותר קשה לזהות את עקבותיו של החפץ ברצון. אבל זה לא רק במידות. זה גם במחשבות. מחשבות, בכוונות, בסדרי עדיפויות. כן. כן. כי אז כשהחברה היא בנויה על פי הנהגת בית הדין, אז הכפייה מחזירה אותי למקום המרכזי, הבסיסי. ברגע שהחברה היא לא כזאת, אז הכפייה רק מרחיקה אותי. לא, היא לא תועיל לגלות את הרצון הפנימי. לכן צריך להזדהר מלהשתמש. אבל האדם המודרני מגיע היום, אני יודעתי, למצב שבו כל מה שאומרים לו בניגוד לרצונו כבר נחשב כפייה מבחינת. לכן הוא ממציא ישר דמוקרטיה או משהו כזה כדי להתגונן. קשה לו לשמוע ביקורת. זה דבר מדהים. אני לא מבין למה קשה לאנשים לשמוע ביקורת. תגיד, אתה חושב על הגמרא בערכים. בדף ט"ז. רבן גמליאל מעיד. לא רבן גמליאל. רבן יוחנן בן נורי. מעיד שהוא למד חברותא עם רבי עקיבא. והרב שלהם היה רבן גמליאל. וכל הזמן, כתלמיד, רבן יוחנן בן נורי היה משסה את רבן גמליאל ברבי עקיבא. היה אומר לו, רבי עקיבא אומר לו טוב, ומדבר לו טוב, התנהג לא טוב וכו'. ואז רבן גמליאל היה מוכיח את רבי עקיבא. ואז אומרת הגמרא, ולא זזה ידו מתוך ידי. חיבה, היו נוהגים ביניהם חיבה. היום אתה אומר לבן אדם איזושהי ביקורת, וקצת בטון תקיף, הוא סוגר 10 תריסים, הוא כל הזמן עסוק בשאלה למה צעקת ולמה אמרת, מכל לעמוד מול הראי, לשאול את עצמו, אני יכול לתקן. כן, אחי. השאלה אם נכון לומר חילונים בלי תורה. אנחנו מזהים, במיוחד בתגובות של השבועיים שלושה האחרונים, מזהים בצורה מאוד מוכשרת בין המושג תורה לבין המושג דתי, מה שיקרא שומרי תורה או לומדי תורה. וממילא, ברגע שהמושג חילוני פירושו אדם שלא שומר תורה, אז אנחנו לא מבינים איך יכול להיות שיש לו, או האם יכול להיות שיש לו ידיעה. אני יודעתי, בשני הקצוות האלה יש פספוס גדול. ואולי זה לא בכדי. בהתחלה לא מצאתי איזו סיבה למה הרגשתי צורך לכתוב פה את הירושלמי, לצלם פה את הירושלמי על 4 בנים. אבל המושג הזה כנגד 4 בנים דיברה תורה. לא משנה איך תגדיר כל בן, ברור שמדובר בסוגים שונים, וכולם נקראים בנים. והרב חלפ אומר שנכון שלגבי בן אחד, הוא נקרא רשע, ואתה אומר לו, אילו היה שם לא היה ניגל. אבל אומר הרב, אם על פי זה אתה אומר עכשיו לרשע, אתה לא ניגל, אומר הרב חלפ, אז אתה יוצא מהכלל, לא הוא. בדור שלנו, בדור הנשמות של חבלי משיח. נגיד קודם כל את הניגלה. הגמרא בסנהדרין אומרת בדף צדיק ח', יש שתי אפשרויות של הגעת הגאולה. יש בדניאל פרק ז', ויש הרבה אנשים שחולמים על זה. זה יגיע על ענני שמיה. תקופת המשיח, תקופת הגאולה, הכל טהור, הכל זך. רוחני, הכל בסדר. אבל יש אפשרות אחר. אם לא יעשו תשובה, יגאלו. שנאמר בזכריה בפרק ת', גיני מאוד בציון. למה תגילי? הנה מלכך יבוא לך. צדיק ונושהו. עני בעין ורוכב על החמור. אבל צריך להגיד על החמור. אז זה סתום, שם בגמרא על פי הפסוק בזכריה, גאולה לא קלעה בתשובה. הזוהר, בתיקון השישי, שהרב קוק מביא אותו באיגרת תקנה, הוא אומר זה לא סתם. חמור, זה בעל חיים שהוא תמה, אבל הוא קדוש מבפנים. צריך לפדות את קדושתו של פתח חמור. אז בעצם יש דבר שהוא תמם מבחוץ ואותו מבפנים. אומר הזוהר, זה חבלי משיח. הנשמות בחבלי משיח הן טובות מבפנים. הן רעות מבחוץ. אז בכלל כל המושג הזה חילוני. מה הבסיס? אם אתה אומר, יש מעשים מסוימים שהוא לא עושה, או מעשים מסוימים שאסור לעשות, הוא כן עושה. אז אתה לא מגדיר עכשיו את האדם. אתה לא נותן לו תואר. מה זה דתי? בעצם, על פי אותם 7-8 מצוות, דיברת קודם, ה-613, איזה אחוז זה? 7-8 מצוות, על פי זה אתה מגדיר מי זוכה לתואר הנחשף דתי, ומי זוכה לתואר המפוקפק חילוני. זה לא על פי ה-613. כי עד שאתה שואל על אידיאלים, אני שואל על שאלה הרבה יותר פשוטה. האם יכול להיות אדם דתי נוסע בשבת. לא יכול להיות. רגע, רגע, עוד לפני השאיפה, על המעשים אני מדבר. האם יכול להיות אדם דתי אוכל טרף? למשל, אנחנו עוד מעט גומרים לנקות את האבק, בסוף יהיה מצות, לא יהיה חמץ. אדם אוכל חמץ, לא יכול לקרוא דתי. אמת או לא? אני עוד לא יודע אידיאלים, לא יודע כוונות. אדם מדבר לשונה. יכול לקרוא דתי? יכול. למה? יכול אדם דתי להיות בעל גאווה? יכול. למה? איסור גאווה הוא איסור דורייתא. כמו איסור מחלות אסורות, הדבר בדיוק. איסור לשון הרע. מה שאתה מוציא מהפה, לא פחות חמור ממה שאתה מכניס לפה. איך, איך, איך? הארי הקדוש קדם לנו. הוא לא היה מהבית היהודי. והוא אמר לפני 450 שנה, את מה שרב חיים ויטל כתב בשמו אחרי זה בספר שערי קדושה, לא שערי ציונות, שערי קדושה, שהקדוש ברוך הוא מקפיד על עבירות שבן אדם לחברו יותר מאשר עבירות שבן אדם למקום. שואל האור שמח שגם הוא לא היה חשוד על יתר על המידה על להיות מזרוכניק. למרות שבאיזשהו מכתב הוא כותב לקרן היסוד בתפריש פ"א, זה למניינם 1921, שר פחד השבועות. אז הראו לי איזה ספר שנקרא בשפת העיתון חרדי, שמביא את המכתב של אור שמח, זה ספר שעוסק במעלות ארץ ישראל, והשורות שהוא כתב על קרן היסוד מחוקות שם. אז שאלו את המחבר, אז הוא אמר שהוא רוצה שיקנו את הספרים שלו. לכן הוא חסך מהקורא את כנראה את הקושי להקן. מה אומר אור שמח? למה? מאיפה אתה יודע? אומר אור שמח כך. עבירות שבן אדם למקום, מה שאתה שאלת על כרת, יש עונש כי יש כפרה. על עבירות שבן אדם לחברו, אין כפרה. לכן אין עונש עליהם. זאת אומרת, מי המקום שבאת להגיד יש עונש ולכן זה חמור, בעצם זה הפוך. איפה שאין עונש, זה כנראה יותר חמור. אני מסכים, השפה של בני אדם זה השפה המקובלת, להגדיר ככה דתי. ומה זה להגדיר חילוני? שזה היה לפני 3 שנים, נדמה לי. הלוויה של דוד רובין מקריית ארבע, מחברון, שנפל בקרב בנחל תלם. ההלוויה הייתה במוצאי שבת, והייתה צריכה להגיע להר הרצל. אבא של דוד, הרב מישאל, בדרך חיים ארוכים, הוא מאוד מקושר לרב ננצל, הרב של העיר העתיקה, שהיה מגדולי, שהוא מגדולי תלמידיו של רב שלמה זנוח. אדם מאוד מבוגר, שמאוד מתקשה בעמידה ובהליכה. המועד של ההלוויה במוצאי שבת בהר הרצל התאחר בשעתיים. ניסו להגיש לו כיסא, שישב לנוח, עד שהלוויה מגיעה. אמר, שמעתי מרב שלמה זנוח אורבך, שהר הרצל זה כמו העזרה במקדש. בעזרה במקדש אסור לשבת. אז הוא לא היה שם. אם אני רוצה להחריף, כמה צדיקים יש בהר הרצל? מישהו מודד שם מתחת למצבות, כמה שומרי שבת יש, כמה לא? הפלא יועץ לפני 200 שנה, גם לא מזוהה עם המפדל. הוא אומר בערך הצלה. אומר, אתה רואה אדם, הוא נראה לך לא שומר מצוות. אבל הוא עוסק בהצלת יהודים מעת גויים. בעיניי זה הגדרה לצהל, בסך הכל. הוא עוסק בהצלת יהודים מעת גויים, אומר הפלא יועץ, הוא יותר במעלה מכל הצדיקים והצדקניות שעמדו להם ישראל כל הדורות. מה היו עושים לפלא יועץ היום? לא צריך להחריב את הדיבור. מה זה חילונים? מה זה דתיים? הזיהוי הזה הוא גם, אומר הרב קוק, הוא גם בסוגיית האידיאלים. כי האדם הנראה שאינו שומר תורה מצוות. או בלשון אחרת נראה לא דתי. הוא בחבלי משיח, הוא חלק מהנשמות שכתוב עליהם שהן טובות מבפנים. אז אומר הרב קוק, אז מה פירוש המושג? הוא לא קשור לתורה. בגלל שהוא לא יודע את האותיות? הוא לא רגיל בהן? כל מאמר הדור מברר שיש מצב שבו לא רק שאתה לא מכיר אותיות, אתה לא רוצה להכיר אותיות. כי מי שמייצג את האותיות מייצג משהו קטן. אתה לא רוצה משהו קטן. זה לא השאלה מי צודק. נכון, אתה אומר, השאלה מה השאיפה. אני אומר, השאלה מה השאיפה, נכון. מה השאיפה במושג תורה? תגיע למידות בזה? זה הבסיס. אז לא תשתמש יותר במילה הזאת, דתי ולא דתי. מי שמוריד את הכיפה, הוא לא שואל אותי קודם מה לעשות. עם עצמו, הוא נמצא באיזשהו קושי, והקושי הזה, הוא גורם לו את אותה החלטה. זה נקרא היום, בכל הדרדור הזה של דתי ולא דתי, ויש עוד מושג. המושג הזה נקרא חוזר בתשובה. רגע, רגע, אחי, רק שנייה. נגיע לאט לאט לכל הקטלוגים. אתה הולך לפי סדר. נתחיל בחיוב. בן אדם היה במחנה הנקרא לא דתי, ועבר למחנה הנקרא דתי. הוא נקרא בעל תשובה. אני תלמיד מכון מאיר. אני פה שבועיים. התלהבתי, נדלקתי. כל הרוחניות שלי עכשיו נגאלה. אני כל הזמן רואה אור. אני בא לקראת פסח, הביתה. מה אני רואה? חושך. הירקות, אני לא יודע מאיפה הם. אז אני מתחיל לשאול. שואל בתקיפות. הוגיע בכבוד אמא שלי. אני עדיין בתואר נחשף. חוזר בתשובה. בן אדם חוזר בתשובה. היה פה במכון מאיר, לפני כמה שנים. ההורים שלו עשו לו צרות. והיה פיצוצים בבית. באו לבוררות. התחילה הבוררות. אחרי איזה שתי דקות, אומר הבן אדם, תוך כדי דיבור, איזה שם פרטי. הבעל תשובה. אתה שואל אותו, מי זה? זאת אומרת, מה רצית להגיד? אומר, זה אבא שלו. אבא שלו יושב שם בחדר. אומר, השתמש בשם שלו. אותו בן אדם, מהצוות של המכון, לא יודע בדיוק להגדיר את זה, קם מהכיסא ואמר, אני הולך. למה אתה הולך? הוא אומר, איפה שאין כיבוד הורים, אני לא נמצא. אני בעל תשובה? מה פירוש אין כיבוד הורים? היום המושג כיבוד הורים הוא מגדיר בעל תשובה? לא מגדיר בכלל. מזה בקלות נפלנו לביטוי חוזר בשאלה. כי זה הפוך. אני פגשתי את הבן אדם שהמציא את המושג הזה. לפני כמה שנים. באיזשהו דיון שערוץ אורות של ידיעות אחרונות או בשיתוף איתם. הוא היה אחראי על איזה אחת התוכניות. ויצא לפגש איתו. ודובר על המושגים המעוותים האלה. החיצוניים. אז ראיתי שהוא נפגד, אם כן נשמתו. אני אומר לו, מה אתה אומר, אני מצאתי את המושג חוזר בשאלה. לפני כמה שנים היה דיון בצוותא, יש דבר כזה בגוש דן, בתל אביב, והוא רצה להגדיר מה הפוך מחזרה בתשובה, והיה נראה לו שהמילה שאלה הפוכה מתשובה. כולל הסדר, זה חזרה בשאלה. מצווה. אתה יושב לבד במוצב, בצהל. אין, אין לך אף אחד להגיד איתו ליל הסדר. אתה חייב לשאול את עצמך שאלות. חזרה בשאלה. בהחלט יכול להיות מצב שבו בן אדם, או מצד חינוכו, או מצד תביעתו הפנימית, במה שהוא נתקל בו, הוא לא מצא סיפוק. אני לא חושב שהפתרון זה להפסיק לשמור תורה מצוות. הפתרון יכול להיות להגדיל תורה. להגדיל את התוכן, להגדיל את האידיאל. אבל אני רחוק מלחשוב שאוטומטית העולם מחולק לאלה שיש להם כיפות על הראש, או נגיד כל השכלולים, זקן וכו', והם אוטומטית נמצאים באידיאלים, ואלה שאין להם את המערכות האלה, והם אוטומטית לא נמצאים באידיאלים, אני חושב שהרבה פעמים זה הפוך. עכשיו זה לא, אני לא צריך לבחור בין אדם שיש לו תורה ואין לו אידיאלים. זה אדם שיש לו אידיאלים והוא לא נראה בחיצוניות קשור לתורה. אני יכול לבחור אפשרות שלישית. אפשר להיות קשור לתורה עם אידיאלים. עם תוכן, זה אפשרי. צריך הרבה לצאת לחירות בשביל זה. מהמושגים הרגילים שהשתלטו על מחוזותינו. אתה חרדלי? מה זה? אומר, חרדי דתי לאומי. לא, אתה חדלי. בלי רש. מה זה? חילוני דתי לאומי. איך אתה פוגע בי? למה אתה פוגע בו? מה זה הקטלוגים האלה? אתה יותר תורני? או אני יותר תורני? מה הדיון? זה הלב. כוונות הלב. אף אחד לא יודע. אין יותר ואין פחות. אז לא נוכל להגדיר קבוצות. נכון? במקום שחזל בעקבות הפסוקים יגידו כנגד ארבע קבוצות דיבה התורה. ארבעה מחנות. ארבע מפלגות. היא אמרה כנגד ארבעה בנים. זה מה שכותב הרב קוק כמה חודשים לפני שהוא נפטר. בספר מאמרי אריה, מאמר הזה שקרא מסע המחנות. החילוקים הם לא חילוקי מחנות. יש אדם רשע, יש אדם צדיק, ולא נדע. זה לא על פי המבט האנושי. רמב״ם אומר את זה מפורש בלכות תשובה. יש זכות שווה כמה עוונות, יש עוון שווה כמה זכויות. אתה לא יכול לעשות מאזן. אתה לא יכול להגיד מי יותר טוב מי פחות טוב. מוסיף הרמב״ם ומסכם, ואין דנים אלא בדעת אל דעות. רק הוא יכול. אלא שיש סוגיות מעשיות, כמו תורה וצבא, אז המחנות מתפתחים כמעט בהכרח. זה קלקול גדול. זה לא משקף. אם מונעים ממני משהו שאני חושב שזה הזכויות שלי, אני צריך לעשות חשבון נפש. יש שום קשר לכוונותיו המקולקלות של מי שמונע. מה אני עושה במקום זה? אני שופט אותו. או את זה שיתחבר אליו, או כל מיני. מתעסק במעטפת מבחוץ. במקום לשאול את עצמי, מה אני יכול לתקן? אחרי פסח, שום השואה, שום הזיכרון. החברה הישראלית רגישה לזה. למי שעומד או לא עומד בצפירה. אם אתה במשך שנים, בפומבי, לא, אני לא נכנס ללב שלך אם עשית את זה בגאווה או לא, אבל עשית את זה בפרסיה, אתה לא עומד, זה מצטבר ומצטבר ומצטבר. זה לא מצדיק שאנשים ינסו לכפות אחד על השני. אבל זה כן אומר, צריך לחול פה שינוי יותר פנימי, יותר ערכי. נכון, צריך להציב שאיפה לאידיאל, לתוכן. שאיפה לתיקון החפץ, שאיפה לתיקון הרצון. נכון? בעקבותיה יבוא בית המקדש. אומר לנו ספורנו, כל היחס לכבוד השם שמלא את הענן, שמלא את המשכן, בבית שלישי יהיה לה לא אלה. כי אנחנו שלב לפני הבית השלישי, בעקבות כוחות החיים, עלולים להתרחק מהאידיאל האלוקי. כי איך שהוא נתפס חיצונית, הוא נראה קטן. ברגע שמתוך כוחות החיים, נחזור אל האידיאל האלוקי, הבית השלישי יהיה יותר מכל מה שהיה לפניו. שכישרונות החיים יהיו מחוברים לאידיאל אלוקי. שבאמת לא יהיה גזל. זה סוף פרשת ויקרא. זה נקרא מעל בהשם. כל היחס לממון שישתנה. תחשבו, מחר שר המסחר והתעשייה חוקק חוק, כל הבנקים חייבים להפריש 10% מהרווחים שלהם להקמת קרן לאומית להלוואות ולריבית. למי? לכל מי שרוצה להתחיל לפתוח עסק זעיר. תחשבו איזה מהפכה זאת. הפכה לאומית, חירות, שוויון בנטל. כל העשירים שותפים בתיקון החברתי ציוני. מי יוכל להתנגד לזה אחרי כל מכבסת המילים של החודש האחרון? לאט לאט הדור ישתנה. וקבוצה שתגדיר לעצמה שהיא לא צריכה להשתנות, היא רק צריכה לדאוג שאחרים ישתנו ושיתנו לה את הזכויות לא להשתנות, היא לא תחזיק מעמד. זה לא משנה איך קוראים לה. אם זה יהיה מתוך כבוד אמיתי ולא מתוך כפייה ולא מתוך זלזול, אז יהיה תהליך בריא. לא תוך יום, לא תוך יומיים. אולי זה גם משהו ממה שהתורה כל כך משקיעה בסוגים שונים בקורבנות של מנחה. סוג מסוים של מרכיב בתוך הקורבן, והוא יש לו כל מיני הופעות במציאות. בסוף מסכת מנחות, זה מופיע פה בפסקה 5, על הפרשה שלנו. בדיוק מה שדובר קודם. נאמר בולת בהמה אישי ריח ניחוח, בולת עוף אישי ריח ניחוח, ובמנחה אישי ריח ניחוח. לומר לך, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון לבון השמיים. אל תתפעל מהכמויות החיצוניות. ושבסך הכל, אם אדם כי יקריב מכם, או נפש כי תקריב, זה אומר שהתהליך של ההקרבה הוא בעצם טיהור הנפש. אז זה עיקר העניין. ליבו מכוון אף שמיים. אל תמדוד לפי החיצוניות, זה השיר, הביא ככה, זה אני הביא ככה, אל תמדוד את זה בכלל. זה לא הנושא במשכן או במקדש. ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. התהליך הזה של כוונת הלב. הפסוקים בהפטרה. בן הרב ציודה, אולי זה היה אחד הפסוקים הכי בסיסיים במשנה שלו. הפסוק בישעיהו, פרק מ"ג, פסוק כ"א. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר. בדיוק מה שנאמר במלאך הדברים, הקדוש ברוך הוא יצר בנו נשמה. הנשמה הזאת היא לאומית, היא לא רק פרטית, עם. ומגמתה לספר תהילת השם. משום מה, תורח הנביא לברר את סוגיית הקורבנות. לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בישראל. אם אתה חושב שהתורה והמצוות הם יגיעה או תרחה, כמו שהירושלמי אומר, בפיו של הרשע, אתה מפספס בגדול. יכול להיות שבגלל זה הורדת הכיפה, אבל זה המצאה דמיונית. לא הכוונה, לא הכוונה להיות יגיע. לא הבאת לי שר, לא תכף זרחך לא חיבדת אני. לא הבאתי לך במנחה. הכל הוא המצאה של חטותיך. התרחקת, ואז זה נדמה לך כעול. אל תתרחק. אז אומר הנביא, אנוכי אנוכי ומוחי פשעיך למעני, וחטותיך לא אזכור. בגלל שהנשמה שהקדוש ברוך הוא נתן בתוכנו היא כל כך טהורה, והקדוש ברוך הוא לא יכול לאורך זמן, לא רוצה לאורך זמן להשאיר אותנו בגלות, אז גאולה לא תלויה בתשובה. והמושג הלאומי חוזר ומתחדש, חוזר ונהיה חי. סיומו של מאמר אדום הוא הפסוק בפרק ממדלד, פסוק A, זה יאמר לשם אני, וזה יקרא בשם יעקב, וזה יכתוב ידו להשם, ובשם ישראל יכנה. יהיו המון גוונים של כוחות, כאלה שנראים יותר פשוטים ועממיים, כאלה שנראים יותר מפותחים, כולם הם בנים, כנגד ארבעה בנים. בסוף, המשך פרק ממדלד, אומר הנביא, כה אמר השם גואליך, פסוק כ"ד, יצאך מבטן. זה ממש סיום ההפטרה. הקדוש ברוך הוא עושה כל נוטה שמיים לבדי, מפר אותות בדים וקוסמים, מקים דבר עבדו וצת מלאכיו ישלים. האומר לירושלים תושב ולערי יהודה תיבננה וחורבותיה אקומם. האומר לכורש רואי וכל חפצי ישלים, חפץ השם, הנקודה הכי פנימית של החפץ הזה. מה היא? לאמור לירושלים תיבנה והיכל תיווסד. אנחנו יושבים בליל הסדר. אומרים לשנה הבאה בירושלים בבנייה. כי אנחנו אומרים, השתה עבדה. לשנה הבאה בני חורין. כל סוג של חירות שעוד אפשר לברר אותו, ולנקות כל רבב של עבדות, זה עוד התקדמות בבניין ירושלים. נכון שפיזית אנחנו נמצאים בירושלים, אבל עוד לא בנינו את המקדש, את המקום שבו ישרה כבוד השם, את המקום שאליו אנחנו נעלה לרגל, את המקום שממנו תצא תורה. כל זה עוד לפנינו, יחד עם כל הדברים שהם נאמרים ונכתבים בשאלות הנראות שאלות השעה. לא מזיק מדי פעם לפגוש בשבת פרשת ויקרא, הפטרת ישעיהו, סוג של חלומות למעלה בישעיהו ממי. דבר הקדוש ברוך הוא על מהלך הגאולה. אני לפניך אלך כמו עמוד ענן לפני המחנה. הקדוש ברוך הוא מסולל את הסלילות, את המסילות, ואומר, למען עבדי יעקב, אף על פי שאתה אחנך ולא ידעתני, אתה עוד לא נמצא בהכרה הזו, הרצון לא מספיק מפותח, החפץ לא מספיק מנוטרל ומזוכח, אז כל זה עוד עיכוב. אבל הקדוש ברוך הוא ממשיך להוביל. אני השם ואין עוד זולתי, אין אלוהים, אעזרך, נותן לך גבורה, נותן לך כוח. ואחראי אל הכל. יוצר אור ובורא חושך. עושה שלום ובורא רע, ואנחנו קצת מעדנים את הפסוק הזה בתפילה. בורא את הכל. אנחנו לא רוצים להקשות עד כדי כך על היכולת הנפשית להקל כתובת אחת. אומרים טוב ורע, זה מקשה. אומרים הכל, אז אדם מתרגל לזה שיש כתובת אחת, ובבוא זמן נצטרך להסביר לעצמו, גם מתוך הכתוב, גם מתוך החיים, איך גם בבורא רע, בסופו של חשבון מתגלית המגמה האלוקית. אז אנחנו לא אומרים את הביטוי הזה בכל חריפותו. בכלל, קצת בשונה מהמצווה המפוקפקת לעסוק בשלילה, מצווה שיש המאדרים בה בדור שלנו. הגמרא בפסחים, חשוב לה להגיד בכניסה לסוגיה של מדרגת חמץ, לשון נקייה, אתה לא אומר במה טמאה, אתה אומר במה שאיננה טהורה, אתה הכל פחות, קצת פחות להדגיש את השלילה. חסידים היו אומרים שזאת הסיבה שבגללה יש הנוהגים לשרוף יחד עם חתיכות החמץ שמטמינים אותם לפי הארי כדי שלא תהיה ברכת ביור חמץ לבטלה, ואוספים אותם כתוצאה מהבדיקה שכמובן צריך לבדוק לא רק את עשרת הפתיתים האלה. בבוקר כשסופרים אותם, סופרים אותם עם הנר שאיתו בדקו. אומרים חסידים, כי נר שראה דברים של חמץ, דברים של שלילה, צריך לשרוף אותו. השתדל לעסוק בחיובי. לפתח אותו ולדעת שהוא החיובי, הוא הפנימי. יש עליו מעטפות. המעטפות הן לא בהכרח מסייעות לטוב להתגלות. אפשר לנטרל אותן. פעם עשו את זה בכפייה, אנחנו הולכים לאט לאט לתקן תיקון גדול. מרצון. לנקות מרצון. זה מאמץ אדיר. בסך הכל, כל הסוגיות האלה של המודעות העצמית, כל הזוויות, לא תעצרנה בגבולות הסברות האנושיות. בסופו של דבר, יגיע הרצון לגילוי של הדברים הפנימיים, האלוקיים, לאלה ולאלה. החיים יגלו את התוכן האלוקי שלהם. זה יהיה תשובת המשקל לחורבנות של הבית הראשון והשני, את המקדש השלישי, אין יותר חורבן, גאולה שלישית, אין לה הפסק, תהליך בלתי הפיך, צריך למלא אותה תוכן. בהצלחה, שבת שלום, חודש טוב, שרות טובות, ברוך אתה אדוני.